אז בוקר טוב. זה נוח לך שאתה יושב שם? כי אני לא רואה אותך. אלא אם כן אתה... אה? אני אוהב לראות את הפנים, זה מוסיף אור. באמת, מוסיף אור. טוב. פעם שעברה למדנו לדעתי משהו מאוד חשוב, אמנם הוא היה משהו עקרוני, אבל כל אחד חכם, אומרים, ישמע חכם ויוסף לקח, כל אחד חכם יכול לקחת את הדברים האלה גם לאחריות, עוד פעם, אחריות לא כפיתה כזאת, לאחריות על חינוך נכון של הילדים. יש פה כמה רובדים של חינוך של הילדים שלנו, זה לא רק הילדים שלנו, זה גם מי שאיש תקשורת. צריך לראות את האחריות הזאת, כי כל מה שהוא מראה שם וכל מה שהוא מדבר זה נספג, וזה עושה רושם. רושם טוב אם יש לו אחריות, רושם מקולקל, מקלקל אם אין לו אחריות. כן? ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. לא נחזור על כל הדברים פה, אבל הנקודה המרכזית האחרונה שהייתה שם, שהיא בעצם אנחנו מנסים לברר מה זה אמונה. כן? אמונה שאמרנו שזה היחס שלנו לריבונו של עולם. או היחס שלנו לעולם עם משקפיים של ריבונו של עולם. כי עין בעין יראו. עין שלנו מכוונת לעין של ריבונו של עולם. אמונה זה ההתייחסות שלנו אמונה זה התייחסות שלנו לאלוקים, לטוב של העולם, למוסר של העולם. יש ביטוי כזה, אומרים, אין לו אלוהים. מה מתכוונים? אין לו גבולות מוסריים, נכון? כשאנחנו מדברים על אלוקים, אמרנו כמה פעמים, מדברים במובן הפרקטי על הטוב. על הטוב כי לא חלו רחמך. אמרכם כי לא תמו חזר. על הטוב אנחנו מדברים. שהעולם הוא טוב, נראה את זה בפסקה השנייה, אם נגיע אליה היום. הצד האמוני של הבן אדם נולד, נוצר, מתחנך, אמרנו, בזיווג. בקשר בין הבעל והאישה בשעת הזיווג, שם נוצר האופי הפנימי, החינוך הפנימי של בן אדם לאמונה, אם כי אמרנו גם אם ילד נולד לא בקדושה וטהרה, יש את הדבר הזה עמוק עמוק בפנים, שזה אי אפשר לקחת. ואמרנו שאפילו ממזר יכול להיות תלמיד חכם, תלמיד חכם לא במובן של ידע, תלמיד חכם במובן של התנהגות מוסרית, ראויה, להיות האיש הנכון במקום הנכון. תמיד יש תיקון, שערי תשובה לעולם לא ננעלים, כי הבפנים, בפנים, 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 הוא תמיד טהור. אבל זה האחריות של ההורים, שבזמן הזיווג, אשר יש כוונות נכונות, כאשר יש מערכת יחסים טובה בין הבעל והאישה, לא עם סנועה ולא עם אחת שרוצים לגרש אותה, שמה נוצר הגרעין הפנימי של הקשר הנכון הקדושתי בין האדם לעולם. הקשר הקדושתי, דהיינו ערכי. זה מובן ה... כן. עכשיו, יש דף בתחילה שם, שלום. עכשיו, הפלא ופלא, שישבתי בבית הכנסת ביום שבת, וקראו את קריאת התורה של הפרשה, פרשה האחרונה, שהייתה פרשת, איזה פרשה זה הייתה? איזה פרשה קראנו? בבית כנסת, פרשה האחרונה? פרשת אמור. כן, כן, קראנו פרשת אמור, ואני שומע את קריאת התורה, ופתאום אני רואה שמה שלמדנו פה, מה שהרב לימד אותנו פה, זה נמצא בסוף פרשת אמור. אני רציתי להביא לכם את זה, הבאתי לכם את זה פה בדף במספר 1. מקלל השם יהרג בסקילה. זוכרים? סוף הפרשה מדובר על... בוא נקרא את זה. בסדר? בוא נקרא את זה. ויצא בן אישה ישראלית, והוא בן איש מצרי בתוך בני ישראל, וינצו במחנה בן הישראלית ואיש המצרי. יוצא איזה יהודי אחד שקוראים לו בן האישה הישראלית, והשאלה למה קוראים לו בן האישה הישראלית. הוא רב שמיים אחד הישראלים האחרים. למה? לא משנה כרגע. כתוצאה מהסכסוך הזה, כנראה הסכסוך, ויקוב בן האישה הישראלית את השם ויקלל, ויביאו אותו אל משה, ושם אמו שלומית בדיברי למתי דן. סופו של הוויכוח הזה, הוא יוצא ומקלל את ריבונו של עולם, כמו שאומרים, כל העולם הזה שיחרב, הכל רע, הכל לא טוב, מקלל את ריבונו של עולם, כי הוא הפסיד בוויכוח הזה, נקרא לזה, או בריב הזה, הוא יצא נפסד, הוא היה באמת באיזה, היה איזה תסכול שאפשר להבין אותו ברמה מסוימת, אבל הוא מקלל והביא אותו אל משה לדעת מה יעשה לו. ויניחו במשמר לפרוש להם על פי השם. וידבר השם אל משה לאמור, הוצא את המקלל אל מחוץ למחנה, וסמכו כל השומעים את ידיהם על ראשו, ורגמו כל העדה, ורגמו אותו כל העדה. ואל בני ישראל תדבר לאמור, איש איש כי יקלל אלוהיו, ונסח אתו. ונוקב שם השם מות יומת, רגום ירגמו בו כל העדה, כגר כאזרח בנוקבו שם יומת. זאת אומרת, האיש הזה הוא רשע, שקילל את השם, ויש לו עונש חמור מאוד, רוגמים אותו באבנים. מה גרם לו להיות איש כזה רע, רשע, שמגיע למצב כזה שהוא מקלל את כל העולם, מקלל את ריבונו של עולם? מה גרם לו? ודאי שהיה לו תסכול שם, זה ברור, אבל לא כל אחד שמתוסכל, שהוא לא מצליח לפתור את הבעיות שלו, אפילו אמיתיות, הוא יוצא, כל העולם לא שווה, כל העולם שילך, ריבונו של עולם הוא רע, חס וחלילה. לא כל אחד יוצא באמירות כאלה. מי יוצא באמירות כאלה? מישהו שמשהו בפנים רקוב, משהו בפנים לא בסדר. מה לא בסדר בבן אדם הזה? מה לא בסדר בבן אדם הזה? בוא נראה, בוא נראה את רש"י. בוא נראה את רש"י בפנים. אתם רואים במקור 2 כתוב, מאיפה באה רשעותו של המקלל? יש דפים שם. בהתחלה, כן. נוח לי שיושבים מולי, אבל אני לא, אין פה כפייה, כן? כן, נוח לי שיושבים מולי, אתה רואה את הפנים, ככה אני, כן, אם לא קשה לכם. זה גם אמרתי, מוסיף אור. באמת, כל תלמיד שנכנס, מוסיף אור לשיעור. אני מרגיש את זה, יוצא את דברים אחרים. אז הוא גם, אבל זה יותר גלוי, האור יותר גלוי, לא נסתר. כן. אומר לנו רש"י, תקשיבו, אומר רש"י, ושם אמו שלומית בדברי. מה זה השם הזה? שלומית. מה זה בדברי? זה לא סתם שמות בגלל שאבא שלה או אמא שלה קראו לה, זה שמות מדויקים. אומר רש"י קודם כל, שבחן של ישראל שפרסמה כתוב לזו לומר שהיא לבדה הייתה זונה. כלומר, הוא בן האישה, אבל לא, ישראלית, אבל לא בן ישראלי. הסיפור ידוע שם שאחד מהנוקשים, הנוקסים המצריים, בא עליה, עשה איזה תרגיל לבעל שלה ובא עליה ללא ידיעתה, ויצא הילד הזה. פרסם אותה, כתוב, לומר לנו שהיא היחידה שחטאה, אבל עם ישראל קדושים לא חטאו. זה אחד הדעות, כן? אז אחד חטא. אחד שחטא זה מראה שהציבור הוא נקי, כן? אבל הוא קורא לרש"י זונה. שהזיווג היה לא בקדושה, כן? למה נקראת שלומית? דהבת פטפטה. היא הייתה פטפטנית, אישה פטפטנית. זה לא סתם שמישהו שם עליה עין. היא הייתה פטפטנית. שלום עליך, שלום עליך. כן, חברה של כולם, שלום עליכון. כן, סלם עליכום, כן. דברת הרבה עם כולם. שזה מביא, אחר כך כמובן, החברתיות הזאת היא נחמדה מאוד, אבל בנשים לגברים היא מובילה אחר כך למקומות לא טובים. מפטפטת בדברים, שואלת בשלום הכל. בדיברי, לא מספיק שלומית, בדיברי, כן? דברנית הייתה. מה זה בדיברי? זה האבא של הדברניות, כאילו, כן? בדיברי, כן? פטיפון זה מישון פטפטת. פטיפון זה לא שם עברי, נכון? יפה. מדברת עם כל אדם, לפיכך קלקלה. יוצא שהבחורצ'יק הזה, האיש הזה, הקלקול שלו הוא קלקול בזיווג. וזה התוצאות. כי כל אדם יש לו בעיות בחיים. לא פשוטות, לכולנו. השאלה איך אתה מגיב? לא חייבים להגיב בצורה הזאת, שילך כל העולם. ולא חייבים ככה להגיב. זה מראה שמשהו בפנים
לא, לא תקין. עכשיו, אל תשאלו אותי עוד פעם מהו השם וכולי, כי דיברנו על זה בשיעור שעבר בעריכות, על איפה הבחירה החופשית, כן? זה לא הנושא שלנו כרגע, אבל להראות, רציתי להראות, שהנושא, מה שהרב קוק כתב, והחינוך האמוני הוא מההתחלה היצירית, שכתוב, התקדשתם ותים קדושים, שזה מהיצירה של הוולד, בשעת היצירה של הוולד, שם נקבע, אז רואים את זה, שזה מופיע בפשטות בכתובים. כן, נגמר השאלות.
לא, זה מה
שרציתי,
אני חושב שזה שואל שאלה.
אני ודאי ששואל שאלה.
מה, אני... לא, רצית שאלה, הקדמה ל...
כן, נכון, לפעמים זה שאלה להקדמה לזה, לפעמים זה שאלה הקדמה לדיון. אמרתי כמה פעמים, השיעור הזה, הוא מלבד השיעור שלנו, הוא מופיע גם באינטרנט, אז לא תמיד אנחנו יכולים לעשות דיונים, אבל מנסים למצוא את שביל הזהב. כן, כבודו, רצית להגיד משהו? אתה, כן. נכון, כן, כן. בסוף הוא הרג אותו, נכון, אבל זה, צירוף, זה לא סתם צירוף מקרים. כן, כן, הוא רשע, רשע. הוא אמר לו, רשע, למה אתה קרא איך? הוא ראה או שהוא רשע?
אני לא הבנתי, שלושת הסיבות ביחד?
איזה שלושת הסיבות?
אמרנו, זונה, מדברת.
לא, הזונה זה להראות שהאישה הזאת, לא, האישה הזאת, ודאי. כלומר, הילד הזה נולד לא בקדושה, זה מה שרציתי להגיד.
היא לא אשמה.
רגע, הוא נולד לא בקדושה, למה הוא נולד לא בקדושה, כן? אז רואים, בסוגריים, שזה לא סתם שבאו דווקא עליה ודווקא לקרה, כי מהסיפור נראה ש... שהתגלגל, זה לא אשמתה, כאילו, אני לא אוהב את המילה אשמתה, זה לא מדויק. כי היא הייתה פטפטנית, אז כנראה המצרי הזה שם עליה עין, ועושה תרגיל. זה לא אין סתם. שום דבר לא קורה סתם. אנחנו לא, הנקודה שלנו פה, אנחנו שיעור שעבר, נדמה לי שלא היית בהתחלה, אבל אנחנו דיברנו שהחינוך האמוני לאמונה, היחס של אדם למוסר, לצדק, היחס לאלוקים, הוא נקבע בזיווג בין האיש לאישה, בקדושה של בין האיש לאישה. הבאתי דוגמה מפרשת שבוע, וזהו, לא רוצה לדיין יותר מדי בנושא עצמו, כי זה לא הנושא שלנו, זה רק תמונה. דיברנו הרבה פעמים, יש לנו תמונה, כן? שאנחנו נזכור את זה. אם אנחנו רוצים לזכור את זה, כן? אז נזכור את התמונה של המקלל, סרט של המקלל, זה יעצור אותנו, זה יזכיר לנו שגם הזיווג הוא צריך להיות בקדושה, והוא קובע גם את, מבחינת ההורים, הוא קובע את גורל הילדים, קובע את האישיות שלהם, את היחס שלהם למוסר, לצדק, לאלוקים, זה קובע מאוד, לשים לב לדבר הזה, בסדר? אנס אותה איש מצרי, בסדר?
למה?
בגלל שהיא דיברה? היא הייתה חברותית יותר מדי, כלומר חברותית זה טוב לאנשים אחרות, אבל להיות חברותי כזה שבא לקהל תמיד מדבר עם כל אחד, עם כל החבר'ה, אז זה מושך, שמים עין. אנחנו רוצים להיות חברים של כולם, גם של בנות, אבל הצניעות היא יותר חזקה, יותר חשוב שיהיה קשר טוב בין בעל לאישה, כן, וקשר טוב מאשר לאישה, יהיה גם חברים אחרים חוץ מבעלה. יותר חשוב, גם חשוב לילדים. איך מרגיש ילד שאימא שלו יש לה חבר אחר חוץ מאבא? איך הוא מרגיש? רוצה לקבור את עצמו, לא? זה הורס אותו מבחינה נפשית. אה?
קורא לו דוד.
קורא לו דוד.
אבל עצם זה שהיא דיברה, יכול להיות משהו בדווקא בקשר,
בוא, אני לא רוצה כרגע להיכנס עכשיו להרחיב את הנושא הזה, כי זה לא הנושא שאנחנו רוצים לשמור על השיעור, בסדר? חכם, בסדר? אחר כך, אם אתה רוצה להרחיב בזה, אז תשאל אותי אחרי השיעור, מה העניינים? מה התוספת, בסדר? בואו נעבור עכשיו, לא שזו שאלה טובה, וגם הצד השני, אני כבר שומע מה שאתה אומר, זה לא שזה לא נכון, אבל נדבר על זה אחר כך, בסדר? בזמנו ובעיתו. אנחנו עוברים עכשיו מתוך זה לסעיף ב'. סעיף ב', קחו קצת אוויר, כי זה משהו לדעתי עמוק מאוד, ואני מקווה שהקדוש ברוך הוא יעזור לי גם להסביר את זה בצורה פשוטה, כן? כתבתי כותרת, איך אדם קולט נכון את המציאות. אמרנו את זה כמה פעמים, יש אדם יש מציאות. יש הרבה פירושים למציאות. איך אדם קולט את המציאות בצורה הנכונה שלה? מה זאת אומרת הנכונה שלה? זה אומר האלוקית שבה, איך שהקדוש ברוך הוא באמת ברא אותה. אז תמיד אנחנו אומרים שכל אחד רואה את המציאות, זה סובייקטיבי. זה נכון. אבל השאלה, אם הסובייקטיבית הזאת, עד כמה היא ישרה וכמה היא עקומה. נכון, אדם קולט סובייקטיבית המציאות. מי שאומר לך שהוא אובייקטיבי, הוא לא יודע מה שהוא מדבר. כי הוא רואה את זה עם העיניים שלו, עם העולם שלו, עם התבניות שלו. אבל מה עושים כדי שהתבניות שהוא מסתכל עליהן, המשקפת שהוא מסתכל על החיים, היא באמת נכונה. זה טרנספורמטור כזה, זה מעבר כזה. אז בואו נראה. אז בואו נראה, אנחנו עונים על השאלה הזאת מכיוון אחר לגמרי, בסדר? לא שזה, מהצד ההפוך, מהשורש, בסדר? מה? אין מזגן, יש מזגן, מה קורה? יש? אתה רוצה לסגור או לפתוח?
לא, הפעלתי.
מצוין, אני דווקא כן, חם לי קצת. טוב, נעשה את זה בשקט, בסדר? כן. למה? זה קשור לגנטיקה נפשית. אחד הדברים זה מה שדיברנו לפני שנייה. זה קשור באיכות הזיווג בין האבא לאמא. זה הגנטיקה שם, זה יוצר את התבנית של קדושה. דהיינו, תכף נראה את זה. אני עוצר בלשון כי נראה את זה. אתה, איך אומרים, אתה מעלה להנחתה, זה מצוין. אל תגיד אם יכולים לגמור אותי. זה אחריות שלהם. לך יש אחריות, לך יש אחריות לתקן ואתה יכול לתקן. שתהיה אבא, יש לך אחריות על הילדים שלך. שאתה בן, אל תיקח אחריות על אבא שלך, קח אחריות על עצמך. ההורים, תעזוב אותם, אנחנו לא מחנכים שלהם ולא כועסים עליהם. מנסים לאהוב אותם. וכשהיו דברים קשים, אז מתמודדים. צריך להתמודד נכון מול ההורים, כמובן. לא אומר שלא, אבל לא להאשים אותם. רק לא להאשים ולא לתלות את האשמה בהם. כי זה משחרר אותך מאחריות לתקן את עצמך מהמקום ששם אתה. כי המקום שאתה התחלת את החיים שלך זה משמיים. הקדוש ברוך הוא רצה שאתה תופיע במקום הזה בחיים. ואם לא היית נולד להורים האלה, כי הם לא נניח פשעו, אז היית נולד להורים אחרים שפשעו, כי אתה צריך להתחיל במקום הזה או במקום הזה, כי כמו שאמרנו, שבדרך כלל זה נשמה מגולגל שצריכה לעבור את התיקון שלה.
אבל אצלה, אתה יכול לראות את מה אתה צריך לשפר.
זה משהו אחר, זה נכון מאוד.
זה המשקפת בעצם.
כן, אבל בלי לתת להם ביקורת. אין בעיה. מההורים לומדים, לומדים מה טוב, והחוכמה ללמוד גם מה צריך לתקן. מצוין. אז בואו נראה את זה, קחו קצת אוויר, בסדר? עזבו רגע את השאלה הזאת, אל תתעמקו בה יותר מדי. השאלה הזאת תיפטר בהמשך. אומר הרב, כל הבהירות באה מתוך אמונה. זה כותרת שהרב נתן בעצם לפסקה הזאת, או הרב צבי יהודה. כל הבהירות באה מתוך אמונה. הבהירות, ההסתכלות הבהירה, הנכונה על המציאות, באה מתוך אמונה. למה, איך? תכף נראה. מה זה אמונה בכלל? בסדר? אולי אני אתן כן באמת הסבר בעל פה לפני שניכנס לפה. לאדם יש נשמה אלוקית. הנשמה שלו אלוקית טהורה. הביטוי של הנשמה זה אמונה. הביטוי הראשון של הנשמה זה אמונה. הביטוי שלב ב' של האמונה מופיע ברגש, יראה ואהבה. אמרנו כמה פעמים, הנשמה מדברת אלינו בשפת הרגש. לא בעברית, לא באנגלית, השפה שלה זה שפת הרגש. זה ככה היא מדברת אלינו. כשאתה עצוב, היא אומרת לך, אני לא מבסוטה ממך, אתה לא הולך בדרכי. אתה שמח, אז היא אומרת לך, שמע, אתה הולך בדרכי, או אתה רוצה ללכת בדרכי, אני מבסוטה ממך, משדרת שמחה. הנשמה יש שפת הרגש. הנשמה מתבטאת עוד פעם באמונה, דהיינו יחס לאלוקים, כי היא אלוקית. אז היא רואה את העולם דרך משקפיים אלוקיות. עכשיו המשקפיים האלה יש להם עוד כמה שלבים. ההמשך הוא יראה ואהבה, זה שתי רגשות. אה? לא, לא, זה לא, זה הרגש, הסנסורים שמרגישים את העולם. זה על ידי אהבה ויראה. אהבה זה שאתה מזדהה עם מה שאתה רואה, יש לך הזדהות, אתה רוצה להתקרב לזה, אתה רוצה להיות חלק מזה. יראה, אתה גם כן רואה את האלוקי שבדבר, אבל זה גדול עליך. אתה שומר, אתה נרתע, או יותר נכון, נרתע זה רמה נמוכה של יראה, אבל אתה מכבד, אבל ממרחק. זה שתי רגשות, שזה קורה בתת הכרה, זה קורה אוטומטי. בסדר? זה התת הכרה של, 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 של האישיות שלנו. יש נשמה, היא נפגשת עם המציאות דרך יראה ואהבה. כל דבר שהיא רואה, כל דבר שהיא נפגשת, זה או להידבק, או, אני לא רוצה להגיד להתרחק, אלא לראות את הגודל ו... לכבד את הגודל, זה יראה. זה שתי הרגשות שמתפתחים, הם תוצאה של האמונה, שזה השפה של הנשמה. בסדר? יוצא מזה, שבעצם, כשאתה נפגש עם המציאות, בלי שאתה יודע, תמיד אתה רואה את הצד האלוקי שבכל דבר. או הנשמה שלך דרך היראה ואהבה רואה את הצד האלוקי שבמציאות. זה לא חשוב, אתה נמצא בצבא, בעבודה, אתה לא משנה. אתה רואה, זה בתת הכרה, את הצד האלוקי. כשאתה רוצה להתקרב למישהו, אתה אוהב מישהו, זה בגלל שמשהו בפנים מזהה את הצד האלוקי שיש בך, והוא נמשך אליך, לצד האלוקי שנמצא בך. זה השורש של כל המציאות, כי בכל דבר יש משהו אלוקי. מי שמסתכל באמת ככה, עכשיו בוא אולי נסביר עוד פעם, הצד האלוקי, נקרא לזה קצת שיהיה לנו יותר מוחשי, אתה מסתכל את הצד המוסרי שיש בכל דבר. את הצד הערכי שיש בכל דבר, זה נקרא אלוקי. וכשאתה מסתכל על כל דבר מהנקודה הזאת, אז התמונה ברורה לך. ככל שאתה יותר מחובר לזה, ככל שאתה באמת מזדהה עם זה, שלא נשאר רק בתת הכרה, אתה מחובר לזה מהצד הנכון שלו, מצד בריאתו, כל תופעה שיש, כל מציאות שיש, זה אלוקים עשה. אין דבר שאלוקים לא עשה. שואה, זה ריבונו של עולם עשה, לא אף אחד אחר. למה הוא עשה? כשאתה מתחבר לזה, עם ההסתכלות המוסרית, אתה רואה את התמונה ברוך. הכל ברור לך. ואתה רואה גם את הפרטים של, של כל התמונה. אומרים, ראשית חוכמה, יראת השם. כשאתה מסתכל דרך החוכמה הזאת של יראת השם על כל דבר, כל התמונה בהירה לך. הכל בהיר, הכל מובן. אתה רואה את השורש, אתה רואה גם את הפרטים. בואו נקרא את זה בפנים, אני אתן דוגמה שהדברים יהיו קצת יותר ברורים. עוד פעם. כל בהירות באה מתוך אמונה. הסתכלות של אמונה על החיים. על כל בן אדם, על כל סיטואציה, על כל מצב. ואמונה מורכבת בתחילתה מתוך מזג שילוב של יראה ואהבה, היא מתפרטת על ידי ביטוי ביראה ואהבה, יחס של יראה ואהבה, יחס של רתיעה, גדלות ויחס של רצון להתקרב, להזדהות, זה אהבה. זה חיבור בינינו לבין המציאות, זה הטרנספורמטור. איך הוא יהיה נקי ונכון ואובייקטיבי, אם תשאלו אותי אחר כך, אז נגיד את זה, אם לא, אחרת אני אשכח. אבל זו שאלה טובה, שאלתם אותה קודם. והנשמה בפנימיותה מרגשת שאמונה, יראה ואהבה, אמונה, שורש, יראה ואהבה, שני סעיפים, מסודם הינם פונים רק אל העניין אלוקי. הנשמה מסתכלת על העולם רק מהצד האלוקי שלו, המוסרי שלו, הטוב והרע, הצדק והיושר הערכי שלו. וכל מה שישנם מידות הללו כלפי עניינים זולתיים, כלומר מה שאתה חושב שאתה פתאום אוהב את הבן אדם הזה או נרתע מהבן אדם הזה, או שאתה מתחבר לאיזה מצב מסוים או מתרחק ממצב מסוים, שזה נקרא זולתי, אתה טועה, זה לא הדבר עצמו, כי אם על ידי איזו הערה של הניצוץ האלוקי המגיע משם. הניצוץ האלוקי שנמצא במצב או באיש או בדבר, הוא זה שמדבר אליך. דיברנו על זה בהרחבה גם בעניין האכילה, אם אתם זוכרים. נכון? ניצוצות שנמצאים באכילה, זה ניצוצות שנמצאות, נמצאות אלוקיים שנמצאים בכל דבר ודבר. אין דבר בעולם שאין בו ניצוץ אלוקי. לא קיים דבר כזה. כל דבר שאין בו ניצוץ אלוקי הוא איננו. הוא לא קיים. הוא נעלם. עכשיו אני רוצה לתת איזה דוגמה בשביל להסביר את זה. זה לא דוגמה הכי טובה, אבל זה מה שעולה לי כרגע בראש. אני זוכר שלמדתי היסטוריה בבית ספר. זה היה מקצוע מה זה משעמם, מעצבן. לא סבלתי את המקצוע הזה. למי יש חשק ללמוד את המקצוע הזה? כל מיני תאריכים, כל מיני אירועים. בעיקר אתה חושב על המבחן, על מה תזכור עכשיו את כל התאריכים, את כל האירועים. מעניין את הסבתא שלי. סליחה שאני אומר את זה. לא מעניין הדבר הזה. אז כמובן, תלמיד טוב לא הייתי בהיסטוריה. כי זה לא מעניין. אבל שבאתי פה למכון מאיר, חזרתי בתשובה בגיל 24 בערך, הבנתי שאם אתה רוצה לראות את השגחת השם בעולם, תסתכל את האצבע האלוקית שמנהלת את ההיסטוריה. למשל של חזרתנו לארץ ישראל אחרי 2000 שנה. או איך שהתגלגלנו גם בגלות כתוצאה ממה שהנביאים אומרים, חטאם של ישראל. כן? זה נהיה מעניין פתאום. וואו! אתה נכנסת לשורש של ההיסטוריה, כן? אני זוכר באיזה שבועיים למדתי היסטוריה, לא שאני יודע איזה היסטוריה, מי יודע מה, אבל שבועיים למדתי מה שלדעתי למדו כל התיכון וכל היסודים, ביסודי גם היה היסטוריה. למה? כי זה פתאום אתה רואה צד ערכי בתוך ההיסטוריה, משהו חשוב לראות איך שההיסטוריה מגלמת את הצד המוסרי של החיים, שיש לך מה ללמוד מזה, איך להתחזק באמונה מזה, כן? כפתור ופרח. אתה תופס איזה ספר וחורש אותו, וגם אתה זוכר את הדברים. למה אתה זוכר? כי כשאתה רואה את השורש, אז הפרטים חשובים לך. נכון? אתה רואה את התוכנית של הבניין, אתה מבין מה הולך להיות פה, יש לך תמונה מחווית, אז אתה זוכר את הפרטים. אבל מי שמנסה לזכור את כל התוכנית של הבניין מהפרטים, הוא עבודה מאוד קשה. יש אנשים, יש להם חוכמה גדולה, הם רואים קודם כל את התמונה. רואים את התמונה, אז אחר כך הם רואים את הפרטים. אמר לי פעם הרב צוקרמן, אמרתי את זה כמה פעמים, אני אגיד את זה עוד פעם, שהוא הדריך אותי איך ללמוד גמרא. אומר, קודם כל דבר ראשון, אתה קורא את ההתחלה של הגמרא, תדמיין את איזה מציאות מדובר. מי רב פה, עם מי, מה הבעיה בדיוק? תדמיין את זה. למשל, שניים אוחזים בתלית, קודם כל תדמיין את המציאות. שני אנשים ראו משהו, אחד חוטף, אחד מתווכח עם השני, אתה רואה את התמונה מול העיניים שלך? אחר כך כל הגמרא וכל הראשונים חלק. כי אתה רואה את התמונה ואתה מבין את כל הבעיות שיכולות לצוץ. אחד אומר, אני ראיתי ראשון. שני אומר, לא, אני ראיתי ראשון. זה אומר, אם ראית ראשון? לא, אני תפסתי ראשון אבל. כל הגמרא נהיית שקופה, כמו תרשים זרימה. הכל מובן לך, בקלי קלות. אז כשאתה מסתכל על השורש, אז אתה רואה את התמונה מול העיניים שלך, אתה מסתכל על הדבר הנכון, הפרטים הם צפים מאליהם. אותו דבר, אדם רוצה להסתכל על המציאות בצורה נכונה, המציאות הנכונה היא מציאות אלוקית. אם אתה מסתכל על המציאות ועל כל מה שקורה דרך עיניים אלוקיות, שבאופן טבעי הנשמה שולחת לך רדארים כאלה, יראה ואהבה, בשביל באמת לקלוט את הדברים בצורה אמונית, אז אתה מבין נכון את המציאות, איך שהקדוש ברוך הוא באמת מנהל אותה, איך שהוא ברא אותה ואיך שהוא מנהל אותה. ואז אתה מבין את כל העניינים. אתה קולט את העניינים. כן. זה נראה פשוט, זה כמובן לא פשוט. המשקפיים האלה, בוא נקרא לזה משקפיים, כן? משקפיים שהן נכונות, הן מלוכלכות הרבה פעמים. אצל כולם ברמה זו או אחרת הן מלוכלכות. למה הן מלוכלכות? כי זה תלוי, כמו שאמרנו קודם כל, באיזה קדושה נולדת, באיזה רמת אמונה אתה נמצא בפועל, כמה הכשרת עצמך להיות איש אמוני, כמה אתה סוגיות אמוניות רצות לך בראש, פסוקים בראש, מסכתות בראש, הלכה בראש, ראיות בבית או של מצוות שאתה עושה, כל הדברים האלה מנקים את המשקפיים האלה, כי זה התבניות הנכונות של המציאות. המצוות זה לא משהו נפרד, המצוות הם יחס נכון לכל מצב ומצב. כשאתה מקיים את המצוות גם לפעמים בצורה מלאכותית, נקרא לזה, הן יוצרות תבנית נכונה איך להסתכל על המציאות נכון, ואז אתה קורא אותה נכון. וככל שאתה יותר במקום הזה, ככה אתה רואה יותר נכון את המציאות, עד כדי הסוף של זה, זה נבואה, שאתה רואה את המציאות שקופה מול העיניים שלך, לאן זה הולך לקרות. זה הרמה הכי גבוהה, שהכל נקי. זה נקרא כוח המדמה. כוח המדמה, שהוא הטרנספורמטור בין המציאות, לקרוא את המציאות נכון ולעכל אותה נכון, לקרוא אותה נכון. והכוח המדמה הזה, קראתי לו משקפיים. המשקפיים האלה נהיים יותר נכונות ויותר נקיות, ככל שאנחנו יותר קשורים באמת לריבונו של עולם, בצורה אמיתית. כן, מישהו רצה פה לשאול שאלה? כן, כן, סליחה. הכל הסתדר כבר. טוב, אז אני שמח, כי זה נושא לא פשוט להסביר אותו. שאני הייתי מורה לחינוך מיוחד, עכשיו אני רוצה לתת כמה, דוגמה וגם עוד משהו חשוב שנצא ממנו מהשיעור הזה, יש פה בצד השני הרחבה, אבל אני זוכר, אני שמעתי את השיעור של הנושא הזה שדיברתי עכשיו על כוח המדמה, שמעתי אותם פעם באוטו, נסעתי עם אשתי לניחום אבלים, אני זוכר לכיוון פתח תקווה משהו, שמעתי את השיעור הזה על כוח המדמה מהרב יצחק בזנזון, רב בקהילה בברסלב ותל אביב. הייתי מורה לחינוך מיוחד, וירד לי הסימון על כל החינוך המיוחד. פתאום אתה מבין לא רק בשכל, בכל האישיות שלך אתה מבין שיש אנשים שהם רואים את המציאות אחרת ממה שאתה. יכול להיות שאתה לא רואה נכון דרך אגב. ואתה חייב לראות איך הם רואים את זה. על מנת לעזור להם, נקרא לזה, קצת יש פה יוהרה, אבל זה רק בשביל ההסבר, לעזור להם לראות את המציאות בצורה, לתרגם את זה נכון. למרות שאני לא בטוח במה שאני אומר עכשיו, כי לפעמים אולי הראייה שלהם יותר נכונה. אולי הראייה שלנו היא עקומה. אנחנו אומרים, בית ספר זה מקום טוב לבינוניים, צריך לזכור את זה. כן? אבל גם לגאונים זה מקום לא טוב, בית ספר. אז הטרנספורמטור הזה, שאתה מבין שהטרנספורמטור הזה שקולט את המציאות אחרת, כן? אותו צריך לתקן, את הטרנספורמטור הזה. עיקר התיקון של הטרנספורמטור הזה בא, כמו שאמרנו, ביצירה של האדם, איך שההורים יצרו אותו, ואם אנחנו, ככל שאנחנו יותר מקיימים תורה ומצוות, לומדים תורה, כלומר נפגשים עם דברים נכונים, ירקיים נכונים, מעוקלים בצורה נכונה, התבנית הזאת, הטרנספורמטור הזה, הוא נקי יותר, הוא נכון, הוא מדויק יותר, והסובייקטיבי הוא יותר ויותר אובייקטיבי. זה דבר אחד. דבר שני, אין שאלות, הכל ברור. כן. מה, לא שמעתי את המילה הראשונה? לחידוד, כן. מצוין.
זאת אומרת שבן אדם שהוא מספיק גדול, כמובן באמת גדול, אין לו ספקות בשאלות בחיים. זאת אומרת, הוא רואה את האמת, הוא רואה את האור האלוקי, והוא פשוט יודע אדם.
ככל, נגיד את זה ככה, זה נכון מאוד, אבל לא אדם גדול. ככל שאתה יותר במקום הזה, ככה המציאות הרבה יותר ברורה לך. ככל. נביאים, גם בנביאים יש מדרגות, נכון? יש משה רבנו שראה באספקלריה מאירה, זה מה שאתה אמרת, שהוא רואה את המציאות דרך זכוכית שקופה. נביאים רואים את המציאות דרך זכוכית שהיא לא שקופה לגמרי, כל אחד לפי מדרגתו זה יותר, יותר, יותר מלוכלך. אז הוא רואה בצורה פחות ברורה. וככל שאתה כבר לא נביא, אתה חכם, אתה גם רואה. יש נבואת חכמים. אתה רואה בצורה יותר ויותר מטושטשת, כן? וכל שאתה יותר מתנקה, ככה הרמב״ם כותב בהקדמה של הרמב״ם להלכות פרק חלק, ואני חושב יש בזה בעוד מקומות, שהנבואה, ככל שאדם הוא יותר נקי במידות שלו, שהמידות הן בעצם אלה שמתארות את מה שדיברנו עכשיו, אז הוא יותר, הוא רואה יותר טוב, הוא נביא יותר גדול. ושם הוא מביא, אליהו היה קפדן, אני יודע, שמואל קצת היה פחדן, כי אף אחד לא מגיע, אין נקי לגמרי, אנחנו בני אדם, גם הנביאים הגדולים, אליהו, אני מדבר על אליהו, אני צריך להתעטף בהרבה ענווה שמדבר על אליהו, אני אומר את זה כאילו היה קצת קפדן, אני אומר את זה בזהירות, רק בשביל ההסבר פה, כן? כן, לא צריך להתבלבל עם הדמיון הרגיל, אבל זה מושג. זה המשקפיים, זה המשקפיים שיש לך למציאות. יפה מאוד, הגדרה יפה מאוד, זה המשקפיים שיש לך למציאות, והמשקפיים האלה ניתן ללכת לאופטומטריסט, שהאופטומטריסט זה אתה.
יש לי שאלה.
כן. המשקפיים האמיתיות, מה זה אמיתיות?
מה זה אמיתיות?
בוא נעזוב את הטרנספורמטור שלך, קליטה שלך של המציאות, בסדר? קליטה נכונה של המציאות, בסדר? זה נגזרת לא רק של המחשבה, נגזרת של כל האישיות שלך, נגזרת של האמונה, של רמת האמונה שלך. האמונה שלך. כן, כן. רמת המשקפיים שלך זה האמונה, כן. כמה האמונה נכונה, נכונה מדויקת, כן.
אני חושב שכוח הבדלת זה משהו קיצוני. אנחנו פה שמעת שנגיד מחנך, הוא צריך לטפל לפעמים בדמיון של החוג, ולכות שהוא לא תופס מכן את המציאות, ואז הוא לא צריך לתקן את זה. ובצד שני, יש לו את המשקפיים, יש משהו
ש... אז אני... המשקפיים, אני לא הבנתי אותך בנך. יש משקפיים שנולדנו איתם, עמוק עמוק אמרנו הם נקיים, אבל הם נקיים, הם במחסן. יש המשקפיים היותר מציאותיים שלך, שהם נולדו עם הזיווג של ההורים שלך ועם העבודה שאתה עשית עם השנים, בסדר? עכשיו המשקפיים האלה משתכללות עם השנים, הן משתכללות, הבגרות שלך, אתה, אם אתה באמת עובד על הדברים, כן? אתה רואה לאט לאט, מסתכל אחורה ורואה פה אתה עושה מקצה שיפורים, ופה מקצה שיפורים, ופה מקצה שיפורים. אתה בעצמך יכול לראות את ה... בסופו של דבר, מניסיון חייך, לראות איפה הסתכלת נכון, ואיפה לא הסתכלת נכון.
איך אתה יודע לקשור את המשקפיים
האלה, המשקפיים האלה שנמצאות במחסן עמוק עמוק, זה אומר לך שיש לך אפשרות שהמשקפיים שלך יהיו נקיות. זה הכל, זה מה שאומר לך. וככל שאתה עובד יותר, אתה יותר קשור למשקפיים שבמחסן. אתה מוציא אותם החוצה יותר ויותר, מנקה אותם יותר ויותר. זה משלים שלי, אז צריך להתייחס אליהם בערבון מוגבל, כן? זה הולך ומתנקה, ככל שאתה תשמור יותר תורה ומצוות, ככל שתהיה קשור יותר לאמונה, ככל שהתפיסה שלך תהיה תפיסה שבאה מלימוד תורה, מפרשיות השבוע, מלימוד הגמרא וכו', ככה המשקפיים האלה הולכות ומתקנות, ולא רק הלימוד, אלא גם עשיית המצוות. כי העשייה הטכנית של המצוות יוצרת דפוסים. כן? אדם, למשל, אני גם שוב מספר על עצמי, יכולים לדבר איתי על שבת עד מחר, זה לא יעזור. פעם אחת שמרתי שבת, אפילו בעל כורחי, בשמחה, אבל בעל כורחי, נפתח לי פתאום השבת. יכולים להסביר לי 1,000 שנה מה זה, זה לא יעזור. פעם אחת שמרתי שבת, נכנס משהו בפנים, לא יודע להסביר אותו. זה כמו, יש לי עוד דוגמה אחת שזה, אבל בזה נסיים, כי אני רוצה לסיים פה גם משהו חשוב שלא נעביר את זה לשיעור הבא. אני זוכר פעם למדתי חקלאות. יש כאלה היום שלומדים חקלאות, הם לא היו חקלאים אף פעם, לא החזיקו מזמרה ביד, לא נגעו במעדה, הם רוצים ללמוד חקלאות.
בפקולטה.
כן. כן. שמע, בן אדם שלא החזיק מזמרה, לא כתב צמח, לא השקע צמח, לא אדר, זה... אין שייכות, הוא לא מבין על מה מדבר, זה משהו טכני. או שנתתי עוד דוגמה, למשל, היום יש דבר כזה שלומדים יועצים, או יועצות לומדים, אומרים את הצבא, או את השירות לאומי, לומדים יועצים, יועצי חינוכים בבית ספר. תואר שני, פתאום באה לך איזה ילדה לבית ספר, היא יועצת, יועצת למורים, יועצת למנהל, היא לא הייתה, לא לימדה, לא עבדה בתוך מערכת, לא יודעת מה זה ילדים, היא יועצת. קודם כל, תיבורה, תלמדי כמה שנים, תצליחי לחנך כיתה, להחזיק כיתה, תשתלבי יפה במערכת של הבית ספר, שזה גם כן חוכמה בפני עצמה, להשתלב במערכת, עוד מורים, צוות, מנהלים, תשתלבי יפה וזה, תתקדמי מהכישורים שלה, אחר כך תלמדי ייעוץ, או אחר כך תלכי, תהיי יועצת. אבל לבוא, בלי שיש לך שייכות לדבר הזה, לא הרגשת את זה, לא חווית את זה. אז גם המצוות יוצרות חוויות נכונות, ישרות, שבונות תבניות בנפש של ה... אני אסיים זה, כי זה עולה לי כל הזמן להרצאה לשם, אני פעם סיפרתי שיש לנו ילד שיש לו בעיות מוטוריות מאוד קשות. הוא לא יכול לתת פקודות מהמוח לאיברים שלו בצורה כמו שאנחנו לעשות את הדברים. אז שקנינו לו שהילד קטן, עוד לא הבנו את העניינים, קנינו לו אופניים, אז הסברתי לו איך רוכבים על האופניים, אופניים שלוש גלגלים, ותחלק לו הרי, לא מצליח. בסדר, אמרנו, חכה עוד קצת. חיכינו עוד תקופה, לא עוזר שום דבר. אז הבנתי פתאום שמשהו פה לא כל כך בסדר. שמתי לו את הרגליים שלו על הפדלים, ואני סובבתי עם הידיים שלי את הרגליים, שהולכתי אחורה ככה, כן, בזחילה על הדשא ככה אחורה, וקדימה, והסברתי לו תוך כדי דיבור, וכשאתה רוצה לעצור אתה עוצר. והוא קיבל את התבנית הזאת ויכל לרכב על אופניים. הוא קיבל את זה, איך אומרים, אחרי המעשים נמשכים הלבבות. הוא קיבל את זה מהחוץ פנימה. אז גם המצוות הן מאוד חשובות, כי המצוות הן תבניות נכונות של הנפש. זה לא סתם איזה מעשים, זה תבניות נכונות של הנפש. בואו נעבור לחלק הבא, כי לא נשאר לנו זמן, וחשוב לי, כי זה משהו מתאים גם לקראת ספירת העומר, קבלת תורה, זה מאוד חשוב הנקודה הזאת. זה קשור באמת לנקודה הזאת שדיברנו עכשיו, על המבט האלוקי, שהוא המבט הנכון, שהוא נוצר בלאו הכי, אבל לא לפעמים אנחנו מודעים לזה, כן? בוא נראה פה, תפכו את הדף, מספר 2. בסדר? מסכת אבות, קראנו את זה בדיוק השבוע, בשביל זה עלה לי, נכון? שבוע שעבר למדנו את זה למדנו פרק ד', משנה ראשונה, בן זומא אומר, איזה הוא חכם, הלומד מכל אדם. אנחנו תמיד חשבנו, מי שלומד מכל אדם, מי חכם, מישהו יודע. באה משנה והופכת לנו, שמעות כאן, הופכת לנו, לא. חכם זה מי שלומד מכל אדם, זה חכם. לא כמו שאתם חושבים. מה הפסוק שמביאה המשנה שנאמר, מכל מלמדי השכלתי. מי זה החכם? שלומד, נכון? זה הפסוק. מכל מלמדי השכלתי. החכם הוא זה שלומד. אבל הפסוק הזה יש עוד קטע, שהיה צריך להשמיט אותו, לכאורה. כי עדבותיך שיחה לי, כי עדותיך או דבריך שיחה לי. למה מכל מלמדי השכלתי? כי עדבותיך, עדבותיך של ריבונו של עולם, היא שיחה לי. מה זה קשור לעניין? זה מיותר לכאורה למה שרצה להגיד בן זומא, איזה חכם לומד מכל אדם, שנאמר מכל מלמדי השכלתי. נכון? אתם איתי? אין צורך כי עדבותיך, כי דברותיך נקרא לזה פה, למרות שזה גם פירוש אחר, שיחה לי. בשביל להבין את זה, בואו נקפוץ למקור מספר 1. גם שם מדובר על החכם, באבות פרק ה', נקרא את זה השבוע. משנה ז', כתוב שם שבעה דברים בגולם, ושבעה בחכם, ושם מנויים שבעה דברים של ההתנהגות החכם. אחד מהם, חכם אינו נכנס לתוך דברי חברו. אתה רוצה לראות אדם שהוא חכם? הוא לא נכנס לדברי חברו. מה הקשר? זה שהוא לא נכנס לתוך דברי חברו, אז מה חכם בזה? אולי הוא נימוסי. אולי הוא... מה? תרחיב. אז יפה, אז ההקשבה, אתה אומר שההקשבה, אתה מקשיב אז אתה לומד, זה מחזק, נכון? אבל פשטות, לפני שאתה קפצת, ונכון קפצת, הייתי אומר חכם, למה הוא לא נכנס לדרך דברי חברו? כי הוא נימוסי. או שאין לו מה להגיד. כן? אבל הפסוק הזה, המשך הפסוק במשנה הקודמת, הוא מלמד אותנו מאיפה לחכם יש כוח הקשבה. כי בדרך כלל מה בן אדם? הוא לא מקשיב. הוא עושה את עצמו מקשיב, הוא מחפש כבר איך לענות, נכון? למה הוא מחפש איך לענות? כי הוא פה. השני, מה שהוא מדבר זה לא מעניין אותו, הוא רוצה לצאת פה עם האגו, הוא רוצה לצאת פה החכם, היודע, נכון? אין לו את הענבה הזאת להקשיב, בוא נלמד מה שהבן אדם אומר, אולי יש לי מה ללמוד ממנו. אלא הוא רוצה לראות את החוכמה שלו. זה לא כוח להקשיב בכלל. אומר הפסוק, מכל מלמדה הסכל לי כי עדותיך, עדותיך שיחה לי. מה זאת אומרת? כשמישהו מדבר איתי, הקדוש ברוך הוא מדבר איתי דרך הפה שלו. הקדוש ברוך הוא רוצה ללמד אותי משהו, אני נפגשתי איתך, זה לא סתם. אין דבר כזה סתם, זה משמיים, אני מקשיב לך, או רואה את ההתנהגות שלך, יש לי שם מה ללמוד. הקדוש ברוך הוא מדבר איתי. דרכך. אז יש לי כוח ויש לי סבלנות להקשיב. זה מה שאמרנו קודם, אתם זוכרים? שאני רואה את הצד האלוקי שיש בכל פגישה שיש לי בחיים. ולא כאלה שיושבים לפעמים בשיעור ומישהו שואל איזה שאלה, אז הם... יאללה, נו, שימשיך הלאה, המורה שימשיך הלאה, הוא מעצבן, איזה שאלות טיפשיות. זה לא נכון. זה שהוא שואל, כן, באמצע השיעור, או אומר משהו, זה לא סתם, זה דיבור אלוקי. יכול להיות... שאני לומד מזה איך המורה מתייחס אליו, שהוא שואל שאלה, נניח לא לעניין שמפריע לשיעור, איך הוא מתייחס אליו, כן? איך הוא מגיב. זה גם לימוד, לימוד זה לא רק מה שכתוב בספר. אנחנו לומדים תורה בישיבה, כדי שאנחנו נצא החוצה, ונראה את התורה הכתובה בכל החיים שלנו. אז לימוד תורה זה לא חומר, זה לא דברים. לימוד תורה זה לימוד מוסר, זה לימוד התנהגות. אז כשאני שומע, מקשיב למישהו ולומד ממה שהוא מדבר, או איך הוא מדבר אפילו, ואני לומד עם זה אפילו, כמו שאמרת קודם, איך לא לדבר אני יכול ללמוד ממנו. זה דיבור אלוקי. אז יש לחכם, יש לו סבלנות להקשיב, כי הוא יודע שהוא נפגש איתו, זה פגישה אלוקית, כמו שדיברנו בפסקה של הרב קוק. זה פגישה אלוקית, זה לא סתם פגישה חברית. זה גם חברי, אבל זה אלוקי. יש לי מה ללמוד שם. אני רוצה לספר לכם, אמרתי את זה כמה פעמים, אמרתי שבן אדם מתפלל, נכון? קשה לך משהו, אתה מתפלל, אם לא שאלה, מה אני עושה במקרה הזה? ואז אתה מקבל תשובה. לפעמים מישהו מדבר עם מישהו, אתה שומע בחצי אוזן, מדבר איתו משהו, בנושא אחר. זה מיוחד בשבילך מה ששמעת, זה לא סתם שמעת. אז קרה לי מקרה כזה בשבת. בבוקר קמתי בשבת, והיה לי איזו שאלה בראש, השאלה שלך. אתה שאלת אותי שבוע שעבר. אמרתי לעצמי, אין לי את מי לשאול. את מי אני אשאל? אני מסתכל למין, השמאל, אין לי את מי לשאול את השאלה הזאת. טוב. בהמשך התפילה פתאום מגיע הרב של היישוב. הוא בא להיות בשבת, להיות בתפילת שחרית בבית כנסת שלנו. אמרתי, וואי, איזה יופי. שאל אותו בסוף השיעור, שאל אותו את השאלה הזאת. הייתי מבסוט. בסוף השיעור... בסוף התפילה באתי אליו, להגיד לו קודם כל שבת שלום, ולהגיד לו ישר כוח על הדברים, דברי תורה שהוא אמר בין שחרית למוסף. והיה מישהו לפניי שם שרצה לשאול אותו שאלה. אז הוא שאל אותו, רק שאלתי אם זה משהו אישי, כדי שאם זה אישי אני אלך קצת אחורה. אמר לא, לא. שאל אותו, זה שאלה? קשבתי לשאלה, שאלה יפה על פרשת שבוע, הרב השיב לו, עיין בספרים. מעניין, היה מעניין מאוד חשוב, מאוד דברים שלא ידעתי. אבל תוך כדי המילים שלו הוא אמר לרב, אני כבר שאלתי את השאלה הזאת את אדם איקס ביישוב. לפני שבאתי אליך אני שאלתי, לא קיבלתי... ואז ירד לי הסימון, את מי אני אשאל? את הרב איקס הזה שהוא אמר לרב שלנו. זה עלה לי פתאום מהזיכרון שהוא בעצם הוא נמצא אצלנו ביישוב, הוא תמיד חכם, יכול לשאול אותו שאלות. יש לי שאלה, אני לא מצליח, הרים לו טלפון, נשאל אותו. אתם מבינים? אז הבן אדם הזה שאל שאלה. אני קיבלתי תשובה לדבר שאני שאלתי בבוקר, ולא התלבטתי. מי אני אשאל? אני רוצה לשאול, מה עושים? יש דין ברור לו מיטה טובה? זה גם בגוי. מי אני אשאל את זה? הכל זה אלוקי. כל המפגש שלנו עם החיים זה אלוקי. ואם אתה מסתכל ככה, אז אתה מבין בצורה ברורה את החיים. את החיים הפוליטיים, את החיים הכלכליים. כי בדרך כלל, בזה נסיים, בדרך כלל אנחנו מסתכלים על החיים דרך העניין הכלכלי, דרך העניין הכוחני, אומות מול אומות, או בעיות בעבודה. במקום להסתכל על דברים מהבחינה האלוקית שלהם, מבחינה המוסרית שלהם, אז התמונה ברורה לך. ואתה יודע גם מה לעשות, לפעמים אתה צריך גם להפעיל כוח, לא אומר שלא. אבל התמונה ברורה לך, מה קורה? זה האמונה. האמונה זה השפה של הנשמה שמתפרטת ליראה ואהבה, שזה שני רגשות שקולטים את המציאות. וזה, צריך לשכלל את זה, זה ההסתכלות הנכונה על החיים, ומי שמסתכל ככה רואה את החיים בצורה ברורה ומובנת. את ההיסטוריה של עם ישראל, את המאבקים הפוליטיים שיש היום, מה שקורה במשפחה, יש לו ראייה ברורה. זה חשוב מאוד הדבר הזה. עד כאן... מה? לא, אנחנו כבר קצת עברנו את הזמן. אז מה שאני מציע, שנעשה את הסיבוב שלנו, אם הרב ביגון ייכנס, אז אנחנו נחתוך. או הרב ביגון או הבן שלו, מי צריך לבוא עכשיו? בואו נעשה את הסיבוב הזה, בסדר? זה חשוב לדעתי, אם אתם מוכנים.